כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 19 בינואר 2021 והיום בעולם.
Norway has sought to ease concerns over the safety of coronavirus vaccinations following the deaths of a number of elderly nursing home residents. Officials said that no link had been found after analyzing the deaths of 13 patients who had received their first dose of the Pfizer BioNTech jab.
אחרי שהדיגה את העולם עם דיווחים על קשישים שמתו לאחר קבלת החיסון של פייזר ביונטק, נורווגיה מפרסמת הודעת הרגעה, לא נמצא קשר בין החיסון למקרה המוות. נכון לעכשיו אין דיווחים על תמותה עודפת מקורונה מקרב קשישים שקיבלו את החיסון. האמזונס אזור אסון, גם היום דיווחים על מחסור בחמצן שגרם למקרה מוות בברזיל. קרובי משפחה של חולים עומדים בתורים בניסיון למלא בלוני חמצן ניידים. אני כאן בתור מהשעה 11, הצלחתי להשיג בלון שיציל את אבא שלי ויציל חבר שלי. זאת חוויה נוראית. מערכת הבריאות של פורטוגל על סף קריסה מאז תחילת משבר הקורונה, הוכפל מספר המיטות במחלקות טיפול נמרץ, אבל ברור שאין בכך די. סגר חדש במדינה הוכרז ביום שישי, אבל הציבור לא נענה. נשיא המדינה מרסלו רבלו דה סוסה נאלץ כמעט להתחנן.
אפשר. Confinar é confinar. Não é confinar mais ou menos. Não é fingir que confina, mas não confina.
לסגור זה לסגור, סגר זה סגר, לא סגר בערך, לא סגר בכאילו. אי אפשר לחשוב שעם קצת מזל התקופה הזאת תעבור. עשור לאביב הערבי, אבל בתוניסיה המצב שב ומתלקח. אלפי צעירים ממשיכים למחות ברחובות נגד המשבר הכלכלי שגרמה קורונה. הנשיא קאי סעיד מנסה להרגיע את הסערה.
לשבאב תוניס, הדאר, עמרו מכן לס ולסער. מן תערבוש אל אין כאן, לא פי ערב, ולמסו לאמלאק.
העם התוניסאי מעולם לא היה גנב, אל תעליבו אף אחד, אל תפגעו ברכוש פרטי או רכוש המדינה, אבל את הזעם הזה קשה לעצור. נטשו כאן את הצעירים, אין להם מזון בבית, הם הולכים הביתה ואין שם מה לאכול. אנשים מובטלים, אין משכורות. מאין ניקח את הכסף, אומר תושב טוניס. וגם
We were singing bye bye Miss American Pie.
תחת הבטחה כבדה, וושינגטון מתעטפת באווירת חג מוזרה. לקראת השבעת הנשיא ג'ו ביידן וסגניתו קמלה האריס, קהל כמעט שלא יהיה בטקס, אבל מוסיקה תהיה. ג'ניפר לופז וליידי גאגה אישרו את הופעתן. בקריצה לימין האמריקני השתתף גם זמר הקאנטרי גארת' ברוקס, שהשתתף ברוב טקסי ההשבעה מימין ומשמאל מאז הנשיא קרטר. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני אמיר שמואלי ושימון דוקרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום אהב לכם, בוושינגטון הכל כבר מוכן לקראת חילופי השלטון מחר עם השבעתו של ג'ו ביידן לנשיא ה-46 של ארצות הברית. הנשיא הנבחר יעזוב היום את עירו וילמינגטון ויצא לוושינגטון לקראת ההשבעה מחר. שלום לנתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון.
שלום ערן.
מעבר לתקסים יש כבר די הרבה דברים מהותיים שביידן מתכוון לעשות, שלא לומר להפוך החלטות של הנשיא טראמפ.
כן, ואגב, כל הזמן צצות עוד החלטות שהוא צריך להפוך, כמו למשל הצו הזה שדונלד טראמפ חתם עליו אתמול, שבו הוא מקל על הגבלות הכניסה שהוטלו בגלל הקורונה לארצות הברית ממדינות אירופה ומברזיל. דונלד טראמפ הודיע שהחל מעוד שבוע ההגבלות האלה תהיה הקלה בהגבלות. המטה של ביידן הודיע מיד, לא, ביידן יהפוך גם את העניין הזה, זה לא הולך לקרות. מהותית יותר, אנחנו דיברנו כבר על הצווים שהוא מתכוון לחתום ביומו הראשון בתפקיד, בנושאים חלקם סמליים, כמו התחלת התהליך של הצטרפות מחדש לאמנת האקלים, לאמנת פריז, וצעדים שנוגעים להגירה ולאיסור הכניסה שטראמפ הטיל על אזרחים ממדינות מוסלמיות מסוימות. מעבר לכך, הוא גם מתכוון לעשות דברים גדולים יותר, אחד מהם קשור לרפורמת הגירה, נושא שארצות הברית מתחבטת איתו כבר שנים, לא מצליחה לטפל ברעיון הזה של איך מטפלים בקבוצה המאוד גדולה הזאת, מוערכת ב-11 מיליון בני אדם שהם מהגרים שנכנסו בלי מסמכים לארצות הברית, חיים פה כבר הרבה שנים, איך פותרים את הבעיה הזאת. ג'ו ביידן מתכוון לנסות שוב לפתור את זה על ידי מתן מסלול לאזרחות, מסלול ארוך שבסיומו יוכלו האנשים מתוך הקבוצה הזאת לקבל אזרחות אמריקנית ולהפוך להיות אזרחים חוקיים כאן. זאת תהיה משימה לא פשוטה, אבל הרבה מאוד משימות שכאמור בראשם, כמובן כמו תמיד צריך לזכור, בראשם המשימות העיקריות שלו הן טיפול בקורונה ובמשבר הכלכלי, והיום כבר מתחילים בקונגרס השימועים לקראת המינויים הבכירים בקבינט שלו, כדי שגם הם יוכלו לזכות לאישור תוך זמן קצר ולהתחיל לעבוד. אתמול שמענו את סגנית הנשיא המיועדת קמלה הריס מצהירה שגם היא מוכנה להיכנס לעבוד, היא גם נפרדה ממדינתה קליפורניה, אותה היא הצגה עד עכשיו בסנאט, ואמרה שהיא הולכת עם הפנים קדימה. בוא נשמע קטע מדבריה.
You did the work. You helped lay the groundwork for this historic occasion. And now because of you and so many others like you, our country is on a path to heal and to rebuild. Of course, that doesn't mean the road ahead is going to be easy. Our nation continues to face challenges, but we are ready to get to work. And we are filled with a sense of purpose and hope.
מוכנים להתחיל בעבודה, מבשרת קמלה הריס. אנחנו נשמע היום גם דברים קצת מצידו של ג'ו ביידן, שכפי שציינת, ייפרד מעירו וילמינגטון ויצא בדרכו הדי קצרה, שעה וחצי נסיעה לוושינגטון.
טוב, דרך באמת לא ארוכה, אבל הדרך לבית הלבן לא התחילה כאן, היא התחילה עוד הרבה קודם. ובצד השני, דונלד טראמפ נערך לעזיבת הבית הלבן. הוא כבר זכה ללא מעט ביקורת כך שהוא יחרים את טקס ההשבעה של מחליפו. אבל היום הוא מתמקד בצד האחרון שלו בתפקיד חנינות. אפשר להניח שהוא יכון כמה מקרובי משפחתו?
זאת השאלה. אנחנו ממתינים לרשימה, מדובר על כמאה בני אדם שהוא מתכוון לחון. שאלה שאנחנו רוצים לראות ברשימה הזאת, האם בני משפחתו יהיו ברשימה הזאת, האם הוא עצמו יהיה, זאת אפשרות שעלתה כנראה לא סבירה, ומי מהמקורבים שלו צפוי להיות שם, למשל, האם רודי ג'וליאני יקבל חנינה, יש סברה שאומרת שאולי לא, מה עם סטיב בנון, יש לו אפשרות לעשות את זה, לא בטוח שהם אכן יהיו ברשימה, אחרים שכן יהיו ככל הנראה, הראפר ליל ויין, איש עסקים חרדי שנמצא בכלא להרבה שנים, גורמים פוליטיים שנשפטו בעבירות שחיתות, הרשימה הזאת תהיה ארוכה וגדולה, ובאמת אנחנו רוצים לראות האם בני משפחה של דונלד טראמפ נמצאים שם, והאם מישהו מהפורעים או מהאנשים שהיו מעורבים בהתקפה על קפיטול היל לפני שבועיים, גם הם יהיו ברשימה הזאת, זה יתפרסם היום. דונלד טראמפ, כפי שדווח, גם הקליט הודעת וידאו, הודעת פרידה, שאותה הוא צפוי לשחרר במהלך היום, ובה הוא אמור לסכם את הישגיו בתפקידו כנשיא ארצות הברית. ורעייתו מלניה טראמפ, שגם גם היא שותפה לחרם הזה על הביידנים, היא גם כן בחרה שלא לקיים את האירוע הטקסי שבו הגברת הראשונה מזמינה את הגברת הראשונה הנבחרת, או את רעייתו של הנשיא הנבחר לסיור באגף המגורים בבית הלבן, גם היא בחרה שלא לעשות את זה מלניה טראמפ, אבל היא פרסמה הודעת וידאו משלה אתמול, בואו נשמע קטע מהדברים.
In all circumstances, I ask every American to be an ambassador of the best, to focus on what unites us, to raise above what divides us, to always choose love over hatred, peace over violence, and others before yourself.
כן, תבחרו תמיד באהבה ולא בשנאה, בשלום ולא במלחמה, תעדיפו אחרים ולא את עצמכם. זה המסר של מלניה טראמפ, עם עזיבתה גם היא את הבית הלבן מחר בבוקר.
כן, צריך לומר שהיא יוצאת מתפקידה כגברת הראשונה עם שיעורי תמיכה, וגם את זה בודקים, מהנמוכים ביותר שידעו גברות ראשונות בהיסטוריה האמריקנית.
כן, אתה יודע, בלי להתמקד יותר מדי אולי בעבודתה של הגברת הראשונה, היא לא הבריקה בתפקיד, אפשר לומר, לא לקחה על עצמה משימות משמעותיות כפי ש... או סמליות אפילו, כמו שאחרות בתפקיד הזה עשו, לא השמיע קול מוסרי ברגעים שאולי האומה הייתה זקוקה להם, ולא באמת נראה היה שהיא מעוניינת לא בתפקיד ולא בהזדמנויות שהוא מעניק, והשיעורי התמיכה או ההתנגדות האלה אליה גם מעידים על איך שהציבור רואה את זה.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
תודה רבה.
אנחנו מכאן עוברים לצד השני של אמריקה, לקליפורניה, יממה לפני כניסת ביידן לבית הלבן, וקליפורניה שוברת סי נוסף, המדינה הראשונה עם יותר משלושה מיליון חולי קורונה. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, מיד יהיה איתנו. הממשל החדש בוושינגטון ייאלץ להעניק עכשיו תשומת לב דחופה למדינה הגדולה שהייתה סמל לעוצמה האמריקנית, יגאל.
כן, שלום ערן. קודם כל, נדבר על המספרים עצמם. שלושה מיליון חולי קורונה במדינת קליפורניה, המדינה הגדולה, המפותחת, הכלכלה החמישית, כל הדברים, ועוד נתון. מיליון חולי קורונה רק כאן באזור לוס אנג'לס. בוא תשמע את הכותרת של רשתות השידור בשעה האחרונה.
In California, where multiple variants of the virus have been discovered, which is not uncommon, the state is now the first to surpass 3 million infections.
3 מיליון נדבקים, בהמשך מדברים גם על מיליון. העיר קליפורניה, העיר לוס אנג'לס, נפת לוס אנג'לס, הקאונטי שחצתה את המיליון. אני חייב להגיד לך ברמה האישית, אני מכיר כמה וכמה ישראלים, חלקם מאושפזים במצב קשה, ולצערנו גם ישראלים לא מעטים שנפטרו כאן. אני לא יודע כמה הדברים האלו מגיעים לידי ביטוי בחדשות בארץ.
אם לא, אנחנו יודעים משהו לגבי מספרים של ישראלים שהלכו שם לעולמה מקורונה, או שהמספרים האלה
לא? אני לא רוצה להגיד, אני יודע שאני מכיר אישית כמה, אני לא רוצה להגיד מספרים בלי לדעת, אני אבדוק לך את זה לפעם הבאה, מן הסתם מחר שנדבר.
זה מעניין לקבל נתון מהקונסוליה על הסיפור הזה, כי זה בהחלט מטריד.
תשמע, מדובר כאן באסון הומניטרי במדרגה הראשונה, איראן, וראשו ובראש ובראשונה. הסיפור של אי-ציות ואי-אכיפה. יש כאן משבר חמור. אני רוצה להגיד לך שוב ברמה האישית. כמו שאתה יודע, חזרתי מהארץ לפני 10 ימים. בשום אחד מנמלי התעופה הגדולים שנחתתי בהם, סן פרנסיסקו ולוס אנג'לס, אף אחד לא שאל, אף אחד לא התעניין, אף אחד לא דיבר איתנו, לא רק אני, אף נוסע, לא בטיסה הבינלאומית ולא בטיסה הפנימית. זה היה רגע מאוד מאוד לא נעים. זה רגע שאתה אומר, נכון, יש מחדל אצלנו עם כל הסיפור של נמל התעופה בן גוריון, אנחנו שומעים על זה, עוקבים מכאן, אבל גם כאן הבעיה היא בעיית אכיפה. אבל הבעיה עוד יותר גדולה זה מה שנעשה באוכלוסיות השונות, ובעיקר, אני מדגיש שוב, הסיפור של האוכלוסייה הלטינית ההיספנית בקליפורניה. השמעתם את קמלה האריס, היא נפרדה היום מהסנאט, וצריך להגיד, יש גם אירוע משמח, לראשונה מטעם מדינת קליפורניה, נכנס סנאטור היספני, מבין להורים מקסיקנים, קוראים לו אלכס פדיה, הוא אמור להתמודד עם כל הבעיה הקשה הזו, והנשיא ביידן, שנכנס מחר לתפקידו, צריך לטפל במדינת קליפורניה כדי לא לאבד אותה. צריך לזכור, איראן היא מדינה דמוקרטית מובהקת שנתנה לו 55 אלקטורים, אבל זו מדינה שיש בה גם גרעין רפובליקני קשה, וכרגע המושל גווין ניוסום מועמד להדחה במשפט הציבור, מה שנקרא, על ידי ריקול, בחירות חוזרות שעצומה כנראה מובילה אותו לכיוון הזה. קליפורניה עלולה לאבד, ואם ביידן יאבד את קליפורניה, הוא לא יוכל לטפל בכמה מהבעיות המרכזיות. אנחנו נתקלים כאן בבעיית אקלים חמורה. ביידן אמור לסגת בימים הקרובים, גם מההחלטה של טראמפ, לסגת, to reverse, לחזור לאמנת פריז. זה כשאנחנו צופים כאן ברוחות סנטה אנה נוראיות.
זה יתקבל כמובן צעד כזה בברכה בקליפורניה.
בוודאי, איזה שאלה. אני מזכיר לך שלמעלה הסיפור של הקורונה, הקיץ האחרון היה קיץ של שריפות שהחריבו אזורי חורש, גרמו להרוגים, ל-220 מתים, וגם להרס וחורבן רב. השריפות הנוראיות שנגרמות, ואני צריך להגיד, גם החורף הזה, כתוצאה ממשבר, אין עצירת גשמים מוחלטת. לא היה פה, היו פה שעתיים גשם, כל החורף הזה, ערן. זוהי סוגיית אקלים חמורה, אתה יכול לצרף את זה גם לסיפור של הקור הארקטי מהצפון, לסיפור של ההוריקנים בדרום. המצב הוא לא טוב, יש לך גם משבר פוליטי, ואנחנו מדברים גם על הסיפור של ההיספנים, רבים מהם, 60% מהם, מייצרים לך מעל 2 מיליון מתוך 3 מיליון, בסביבות, זה המספר בערך, של הנדבקים בקורונה במדינת קליפורניה, כי רבים מהם גם לא חוקיים, אי אפשר לעקוב אחריהם, לא יודעים איפה הם. הם באופן טבעי ומסורתי גם חיים במסגרות משפחתיות יותר סגורות, וגם, אולי זה לא פוליטיקלי קורקט להגיד את זה, אבל רבים מהם גם נמצאים מתחת לקו העוני, ויש גם את הסוציולוגיה של הקורונה. זו נקודה שלא דיברו עליה עד עכשיו כל כך. רוב האזרחים הנפגעים מקורונה הם היספנים, רבים מהם לא חוקיים, וגם שחורים, צריך להדגיש את הנקודה הזאת. אבל הנקודה המרכזית כמובן זה המשבר הרפואי החריף, החמור. בוא תשמע את דוקטור צ'ארלס צ'ו מבית החולים על שם סנטה קלרה כאן בקליפורניה.
You can see that this is why it's concerning that we have a variant that was actually pretty uncommon prior to early December that since then is now roughly, you know, 25% of all of the cases that we're sequencing.
הווריאנט, הכוונה, אנחנו בארץ קוראים לזה מוטציה, הוא נתקל, שים לב, הרופא הזה ב-ER, בחדר המיון, בסנטה קלרה, נתקל בסדר גודל של 25% מהחולים שמגיעים אליו, הם חולים בווריאנטים שלא היו מוכרים קודם, ולא רק מה שאנחנו קוראים המוטציה הבריטית. תשמע, אנחנו לא יודעים מה יהיה, בימים הקרובים יצטרכו לקרוא כאן כמה וכמה הדברים, אבל יש גם אירוע משמח מחר, אירוע בבית הלבן, לידי גאגה תהיה שם, אולי בקליפורניה יקבלו איזשהו, ישאבו איזשהו עידוד מזה שטראמפ הולך, מזה שביידן נכנס, עם קמלה האריס שהיא בעצמה כמובן, כמו שאנחנו יודעים, מקליפורניה, והדבר הכי משמעותי, צריך לזכור ולא לשכוח, אפילו לא לרגע אחד, ואנחנו נגיד את זה גם בעתיד, 74 מיליון בני אדם שטרחו והלכו והצביעו לדונלד טראמפ, עדיין מאמינים שגרמו להם עוול גדול, שגנבו להם את הבחירות, הנשיא בצד ההפגנתי והמכוער שהוא עושה מחר, רק מדגיש את הדבר הזה, ונחכה לראות מה יהיה גם עם זה.
יגאל רביד בלוס אנג'לס, תודה.
תודה לכם.
ושלום לדוקטור אלי קוק.
שלום.
ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה. אז שמענו כמה עבודה יש לביידן, אבל מאיפה מתחילים? אולי עם ניסיון לאחות את הקרעים בחברה האמריקנית, מחשש ממה שיקרה מחר?
זה משימה לא פשוטה. קודם כל, לפני שמאחים את הקרעים, הפנטגון עסוק כרגע בלגלות מי הם האנשי הצבא שבעצם תמכו והשתתפו באירוע המכוער הזה בגבעת הקפיטול. צריך להגיד שהכוחות שהולכים להגן על ביידן מחר הם לא כוחות משטרה, כי חוששים באמת שהרבה מאוד אנשים במשטרה האמריקאית הם תומכים נלהבים של טראמפ. אנחנו יודעים שזה חלק מאוד מהבייס שלו. ותשמע, תיאורים כאלה שאתה יודע, כוחות ביטחון שאתה חושש שהם תומכים, זה באמת דברים שאנחנו בדרך כלל נשמעים על ריפובליקות בננות.
מדינות אפריקניות, כלומר, כן.
בדיוק, זה פשוט כן. מדהים. זה פשוט מדהים, אבל זה המצב כרגע. אז קודם כל, אתה יודע, זה מזכיר לי קצת אחרי 9-11, שקודם כל נראה לי אנחנו נראה הרבה טירוף, הרבה היסטריה, רמות של ביטחון שלא נראו כמוהם בוושינגטון DC מזה עשרות שנים. אבל אחרי זה, אחרי שביידן נכנס לתפקיד, אין ספק שהוא כבר מאוד חשוב לו שהחבילת החילוץ הקורונה הראשונה, $2 טריליון, הוא כבר מנסה לקושש כמה סנאטורים או כמה בתי נבחרים של רפובליקאים, כדי להראות, הנה, זה לא רק המפלגה הדמוקרטית, אני בעצם הנשיא של כולם.
השאלה מה עושים בסופו של דבר עם הגרעון הזה, ואנחנו יודעים שעכשיו כשהדמוקרטים ינסו לקדם חבילת סיוע, הם יתקלו ודאי בלא מעט אופוזיציה, דווקא מהמחנה הרפובליקני, אמנם הקורונה היא משבר גדול וכולם מרגישים אותו, אבל הרפובליקנים יש בכל זאת אידיאולוגיה ותפיסת עולם שאומרת המדינה לא צריכה להגיע לגרעונות כאלה, וג'ו ביידן מקבל את המדינה במצב גרוע מאוד מהבחינה הזאת.
קודם כל, אני לא חושב שזה האידיאולוגיה של הרפובליקאים שהם נמצאים בשלטון. שרונלד רייגן היה הנשיא, הוא ניתח את הגירעון בצורה מטורפת. שבוש היה בשלטון, הוא ניתח את הגירעון. שטראמפ היה בשלטון. הם עוברים פתאום, הם נזכרים שהם ימנים כלכליים, רק כשהם באופוזיציה, והם רוצים להגיד לא, לא, לא על הכל. ולהגיד לך האמת, העולם משתנה. הניאו-ליברליזם, האמונה הזאת שצריך לקצץ, ושהבעיה היא הגירעון, ביידן מדבר כמו קיינזיאני עכשיו, כולם מדברים בשפה הזאת. החבילת חילוץ שהוא הולך להביא עוד $2 טריליון, שזה פי שתיים מחבילת החילוץ שאובמה הביא, כשהוא נכנס לתפקיד, קיבל את הברכות לא רק של ברני סנדרס השמאלני, אלא גם של ה-Chamber of Commerce, שזה כאילו הגוף של האנשי העסקים, הלוביסטים, הכי ככה, ההון שלטון של ארצות הברית. אנחנו נמצאים ברגע היסטורי שבה כולם מסכימים בעצם, פה אחד כמעט, חוץ מבאמת כמה יוצאי דופן, שכרגע זה לא הזמן לדאוג לגירעון, כרגע זה הזמן להדפיס עוד כסף, לחלק אותו, לתת להשקיע בחינוך, בבריאות, וגם צריך להגיד, בחיסונים, אחד הדברים הראשונים שביידן הולך לעשות, זה בעצם לנסות לבנות תשתית פדרלית עצומה, תדמיין לך פשוט אוהלים בכל מיני מקומות של אנשים שיכולים לספק את החיסונים האלה, כי כרגע, בניגוד לישראל, שפה היה לנו את הקופות חולים ואת השיטה הריכוזית של ביטוח בריאות ממלכתי, בארצות הברית זה בלגן והם לא מגיעים למספרים שהם צריכים להגיע, כדי לנצח את הקורונה.
תגיד, אתה מזהה אולי איזושהי מחשבה מחודשת על מנגנון הבריאות האמריקני בעקבות השנה הזאת, או שמה שהיה הוא שהיא אותה שיטה מבוזרת של שירותי בריאות, שבהם יש אנשים מבוטחים ויש כאלה שאינם מבוטחים, יש כאלה שמקבלים סיוע רפואי ויש כאלה שלא?
זה נורא מעניין, כי מצד אחד ביידן רץ בטיקט שאני לא ברני סנדרס, אני לא בעד מדיקר פור אול, ובעצם ביידן הולך להמשיך עם הבייס שלו ועם הרעיונות שלו, ולכן לא נראה לי שאנחנו נראה בכהונה של ביידן איזשהו שינוי משמעותי. אבל, כמו שדיברתי עכשיו על הפרויקט הפדרלי של החיסונים, וכמו שאנחנו מתחילים לראות יותר ויותר התערבות של הממשלה הפדרלית כנראה, בכל מה שקשור בעניין של הקורונה, ייתכן שאולי ביידן לא מתכוון לזה, אבל ייתכן שהוא בעצם בונה את התשתית כן לאיזשהו שינוי, אבל לדעתי זה לא יקרה מחר. אבל לדעתי, כן, אולי הקורונה בסופו של דבר תביא לאיזשהו שינוי מחשבתי בארצות הברית, הכישלון האדיר שלהם, כמות המתים, החוסר יכולת שלהם לטפל בחיסון. אני לא אתפלא עכשיו, אני לא הייתי אומר את זה פעם, שתוך 10 שנים אנחנו כן נראה לפחות, נגיד, אופציה ציבורית. אולי לא כולם יעברו, אבל יהיה אופציה ציבורית אמיתית שכרגע לא קיימת כמובן.
דוקטור אלי קוק, ראש התוכנית ללימודי ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, תודה רבה לך.
תודה לכם, כל טוב.
אנחנו מכאן לרוסיה, דמיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, מגיב היום לראשונה למעצר איש האופוזיציה, אלכסיי נבלני שלשום. מדובר בעניין פנים רוסי, הוא אומר, יש לנו כמה שאלות לנבלני שעלינו צריך לענות, ובאשר לקריאתו לאנשיו לצאת לרחובות, אומר פסקוב, הקריאה הזאת מדאיגה, אבל אנחנו לא חוששים מהפגנות המוניות, פוטין לא מפחד מנבלני. שלום לדוב גילהר, שהתלווה לטיסה מברלין למוסקווה.
שלום. שלום ערן. טוב, הם מתחילים לדבר, אם בהתחלה הם חשבו שאין שום בעיה לעצור את נבלני מיד עם נחיתתו, וגם להתעלם מכל השאלות שעלו בעולם, אז הם מתחילים לדבר. אני רוצה לקחת לך אבל קודם ליום אתמול, הרי המעצר של נבלני הורך ב-30 יום ערן, וזה 30 יום שבסיומה הם יוחלט האם להפעיל נגדו עונש מעצר של 3.5 שנים, זאת אומרת שאם המערב יכול לעשות משהו או ללחוץ זה עכשיו, לפני הטלת העונש או הפיכת העונש על תנאי לעונש בפועל. בוא נשמע את נבלני קורא לאנשיו בעצם לשטוף את הרחובות, מיד לתרגם. הנה.
Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выходы людей на улицы. Потому что это та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики.
Он говорит, Навальный мханет Путина, закен мя бункер. Мима он мефахед, закен мя бункер. Он мефахед мя нашим, ше ицу ла рховот. Везе дабар, ше им ло холим литалем мену, омер. Ву коре ла анашав. Цу ла рхов, аль тефахду. תכבשו את הרחוב לא בשבילי, אלא למענכם ולמען עתידכם. ואז דימיטרי פסקוב, דובר הקרמלין, באמת מתייחס היום ליתוש התורדן הזה, שיכול להיות שיהפוך ליותר מיתוש. כלומר, הוא אולי היה יתוש לפני שניסו להרעיל אותו, אבל עכשיו לאיש יש כבר איזה פיקור
יתוש מורל, כן.
הנה הדברים שפסקוב אומר, וגם מיד דרגן. הוא מתכוון, אומר פסקוב, כל האשמות האלה של הפרות החוק, האשמות שנבלני מאשים את פוטין, אין להם שום אחיזה במציאות, כל הטענות שפוטין מפחד ממנו הם שטויות, ואומר, עכשיו מתחיל פסקוב להצדיק את עצמו, הוא אומר, כשנבלני היה חולה בברלין, לא היה לנו שום טענות, וגם לשירות בתי הסוהר הרוסי לא היה שום שאלות בעניין, אבל ברגע שהוא התחיל להתאושש, ובית החולים כבר הבהיר שהוא יצא מזה, אז התחלנו לשאול, מכיוון שלפי התנאים שלו, נשם מאסר שלו, על תנאי הוא צריך להיות ברוסיה, הוא צריך להתייצב בתחנת משטרה וכו' וכו', וכביכול על זה רוצים להפעיל את 3.5 שנות המאסר כלפיו.
אנחנו נשארים ברוסיה, אבל מכיוון אחר לחלוטין, גם כן רפואי בריאותי, אבל שונה החיסון הרוסי, הספוטניק 5, חיסון שזכה ללא מעט השמצות, אתה הערב בחדשות הערב מביא כתבה שלך על החיסון הזה, ואתה גם מקריב את גופך למדע ולטלוויזיה, ומנסה אותו על עצמך, זנב וקרניים, כבר צימחת?
לא קרניים ולא זנב, קודם כל תיקון, כי גם אני באתי עם הקונספציה הזאת, כולנו קראנו לו ספוטניק 5, נכון? וי, רומי, 5, לא, זה ספוטניק וי לויקטורי. אז מהיום זה הספוטניק וי, וזה באמת חיסון מושמץ רן, מכיוון שמיליון וחצי רוסים כבר ניסו אותו, ולא כולם מתו, כן? למעשה, הם מדברים על תופעת לוואי, כמו כל תופעות הלוואי של החיסון, 15% יפתחו את מומיות, חום קצת יעלה וירד, והטענה שלהם זה 94% אפקטיביות, בערך כמו המודרנה והפייזר ביונטק. אז אני מבקר שם, וכמובן שחשוב להם, לפתוח את המקום כדי להוכיח לעולם שהעולם המדעי טועה, כי יש הרבה מאוד אופוזיציה לחיסון הזה. יש כבר הזמנה שלו מ-30 מדינות, אף אחת מהן הן לא באירופה ולא ארצות הברית, לא אירופה. וצריך לזכור, הרי פייזר, ביונטק, מודרנה, אסטרזניקה, זה חברות ששייכות לאיחוד האירופי, לבריטניה, לארצות הברית. יש פה גם מלחמה מסחרית על שוק ענק של מאות מיליארדים. זאת טענת הנגד של הרוסים. וכן, ששאלתי, הוא בטוח, אם אני אקח אותו, אני לא אמות מזה. אז הם אמרו, מה זאת אומרת? תקח אותו ותראה שלא תמות. אז לכפפה כזאת לא יכולתי לסרב.
זרמת.
זרמתי, חיסנו אותי את המנה הראשונה. הייתי קצת רעב בערב, לא יודע אם זה קשור לתופעת לוואי, שום דבר, כבר אנחנו מדברים, הכל בסדר. אני לא חוויתי תופעת לוואי, עכשיו אני מחפש דרך לקבל את המנה השנייה, כי אם המנה השנייה זה לא עובד.
לא פשוט בברלין למצוא את המנה השנייה של הספוטניק וי, זהו שמו של החיסון הזה, דוב גילר, הכל בחצות.
גם אני שגיתי בספוטניק 5 כמו כולנו, ככה חשבנו.
נמתין לכתבה בחדשות הערב, תודה.
בשמחה.
אנחנו עם תמונת המצב של הקורונה בעולם, עניין הנדבקים בנגיף חצה את רף ה-96 מיליון, עניין הנספים יותר מ-2 מיליון, ההתפשטות המהירה ביותר נמשכת גם בארצות הברית, בהודו, ברוסיה וגם במדינות אירופה, דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
עליי להיות גלוי לחלוטין, העולם על סף כישלון ערכי קטסטרופלי, ואת מחיר הכישלון הזה ישלמו המדינות העניות בחיי אדם. כך הזהיר במסיבת העיתונאים השבועית בז'נבה ראש ארגון הבריאות העולמי טדרוס אדנום גבריסוס, וקרא שוב למדינות להפסיק את מדיניות הבדלנות בסוגיית החיסונים.
Even as they speak the language of equitable access, some countries and companies continue to prioritize bilateral deals, going around COVAX, driving up prices.
אפילו בעת שאני מדבר על הגישה השוויונית, מדינות אחדות וחברות ממשיכות לתת העדפה להסכמים בילטרליים, עוקפות את מנגנון COVAX, גורמות לזינוק במחירים ומנסות לקפוץ לתחילת התור. זה ממש נורא. 44 הסכמים הדדיים נחתמו בשנה שחלפה, לפחות 12 הסכמים כאלה נחתמו כבר השנה, טען ראש ארגון הבריאות העולמי. אך הקול שלו הוא קול קורא במדבר, כי במגפה העולמית הזאת כל מדינה חושבת בראש ובראשונה על האינטרסים שלה, והאינטרס הראשי כעת הוא לחסן כמה שיותר אנשים בזמן קצר ככל האפשר, כדי להחיות את פעילות המשק. למדינות שמייצרות את החיסון בשטחן, המשימה נראית פשוטה יותר, אך זאת רק מראית עין. ברוסיה למשל הודיעו הרשויות על פיתוחו של החיסון השני, שיעילותו מתקרבת על פי הדיווח של סוכנות הידיעות הרשמית טאס ל-100%. מוסקבה גם הכריזה על תחילתו של מסע המוני לחיסון האוכלוסייה, ואולם המבצע הזה מסתמן מסובך ביותר על רקע ליקויים רבים במערכת הבריאות הציבורית ובמיוחד בפריפריה, וגם בגלל ספקנות האוכלוסייה.
Значит, активность высокая. Значит, звонят люди со всей области, приезжают, ставят прививку. То есть мы прививки ставим не только сегодня, мы уже начали их ставить.
רבים מגיעים לחיסון, אנשים מתקשרים אלינו מרחבי האזור ומגיעים לבית החולים. התחלנו במסע חיסונים לפני שבועיים, ומאז חוסנו 540 אנשים. בישרה דוקטור טטיאנה ליסיצינה, רופאה בבית החולים בירקוטסק, עיר בת יותר מ-600,000 תושבים במרכז סיביר. בברזיל, שהחלה את מסע החיסונים בחיסון סיני, מנות חיסון הגיעו בימים האלה למדינת אמזונס. חשוב לא רק להבטיח את החיסון ל-410,000 תושבים ילידים באזור הזה, יש יותר ממיליון תושבים ילידים בשטח ברזיל וחייבים להגן עליהם מפני המגפה הזאת, כך אמרה בהתרגשות ונדה אורטגה, אחות מסייעת שקיבלה חיסון במדינת אמזונס. ובחזרה לאירופה, בגרמניה מפרסם העיתון בילד שהקנצלרית אנגלה מרקל שוקלת להאריך עד 15 בפברואר את הסגר שהחל באמצע דצמבר. היא צפויה לדון על כך היום עם ראשי המדינות הפדרליות. ובצרפת חוששים מהגל השלישי של המגפה בשבועות הקרובים. יש לנו תחושה שהווריאנט החדש של הנגיף יוביל אותנו שוב לזינוק בפעילות, או אפילו לשיא, בערך בסוף פברואר תחילת מרס, העריך דוקטור קריסטוף גיטון, ראש מחלקת טיפול נמרץ בבית החולים בעיר למון שבמחוז סארט במערב צרפת. לדבריו, מערכת הבריאות במדינה ערוכה לתסריט הזה, כמו בגלי המגפה הקודמים.
אנחנו מכאן לגל תחלואה חריף בפורטוגל, כמה ימים לתוך הסגר הכללי במדינה, ומניין הנדבקים שם רק ממשיך לעלות, מערכת הבריאות נמצאת שם על סף קריסה, והצוותים הרפואיים מדווחים שבקרוב לא יוותרו די מיטות אשפוז עבור החולים המציפים את היחידות לטיפול נמרץ, וכל זה קורה גם על רקע בחירות שהולכות ומתקרבות שם במדינה בפורטוגל, מצב קשה מאוד שם, בן יניב, שלום לך.
כן, בהחלט ערן, אז פורטוגל מדינה שבאמת זכתה לברכות ושבחים רבים מארגון הבריאות העולמי וכלי תקשורת בראשית המגפה, רשמה אתמול שיא חדש של תמותה ברגע גל תחלואה מדיג במיוחד עם כ-167 חולי קורונה שמתו רק אתמול, מה שמעלה את מניין המתים מפרוץ המשבר ללמעלה מ-9,000. ביממות האחרונות פורטוגל רושמת ממוצע של בין 9,500 מקרים לבין 10,000 נדבקים חדשים בכל יום, ופורטוגל, מדינה בעלת גודל אוכלוסייה צריך לומר דומה לישראל, כמו ישראל כעת, מובילה באירופה ביחס למספר הנדבקים לנפש, כך על פי מדד אוניברסיטת אוקספורד. התחלואה הגבוהה מתבטאת באופן בולט במיוחד במערכת הבריאות, שראשיה כבר מודים שתקרוס בימים הקרובים. רופאים בבתי חולים בליסבון ובפורטו אומרים, אנו במצב קדם התבהלה. בואו נשמע את אנטוניו לסרדה, ראש המחלקה לטיפול נמרץ בבית חולים בליסבון.
Este hospital, como todos os outros, está a fazer um esforço imenso para poder albergar estes doentes.
כן, אז הדוקטור הזה אומר, בית החולים שלנו עושה מאמץ גדול לטפל בכל החולים הללו. הוא מוסיף, אך אנו מתקרבים לנקודה, אבל לא תהיה לנו היכולת עוד לעשות כן. אנו צריכים להמשיך ולדאוג במטופלים אחרים, אבל נראה שעוד מעט לא נוכל לעשות לא את זה ולא את זה. נשמע דומה מאוד, ערן, צריך לומר, לקריאות של מערכת הבריאות כאן בארץ.
בהחלט.
הוא באמת נראה שמערכת הבריאות הפורטוגזית, שהייתה מוחלשת עוד לפני המגפה, כעת מתמודדת עם ההשלכות של חוסר השקעה במשך שנים רבות. רבות. לפורטוגל, סיב לברן, מספר המיטות האשפוז הנמוך ביותר במערב אירופה, עם סך הכל 672 מיטות ביחידות לטיפול נמרץ, שכעת, בזמן שאנחנו מדברים, 650 כבר תפוסות ביחידות השונות בבתי חולים בליסבון, בפורטו ובשאר הערים במדינה. עם זאת נראה כי פורטוגזים רבים מצפצפים על הנחיות הסגר הכללי שהונחת על מדינתם בשבוע שעבר, וחופי הים, כמו גם הגנים הציבוריים, נראו מלאים באדם. הפרה פומבית של הצו הקורא שלא לצאת מהבתים אם אין סיבה מוצדקת לכך, כמו מקרה חירום או עבודה חיונית. בואו נשמע את שרת הבריאות מרתה תמידו, ממש מתחננת בפני האזרחים לעמוד בהנחיות.
E que as pessoas, por favor, fiquem em casa e cumpram e façam cumprir os outros que estão à sua volta, porque senão nós não conseguimos enfrentar isso.
כן, שרת הבריאות הפורטוגזית ממש בתחנונים, אנשים בבקשה יישארו בבית, תעמדו בהנחיות ותכריחו גם אחרים לעמוד בהן. כולנו חייבים להקריב משהו. אם לא, לא נוכל לעמוד בזה. נגיד איראן שהממשלה הפורטוגלית התכנסה הלילה לישיבת חירום ודנה בהקשחת ההגבלות. מערכת החינוך שנשארה עוד פתוחה כנראה תיסגר ותתוגבר נוכחות המשטרה ברחובות. לצד התחלואה הגבוהה, גם מבצע החיסונים המקומי בחירה. על פי פרסום הנתונים האחרון, רק 106,000 אזרחי פורטוגל קיבלו עד כה את החיסון בפעימה הראשונה.
בן יניב, תודה.
תודה לך, ירן.
בנורווגיה דווח בשבוע שעבר על 23 מקרי מוות בקרב קרוב ל-50,000 בני אדם שהיו הראשונים שזכו לחיסון מפני קורונה בנורווגיה. המרכז הנורווגי למידע רפואי הביע בתוך כך סברה שהמוות נגרם עקב חיסון, והידיעה עוררה עניין רב כי העלתה ספקות באשר לעילותו. אחרי בדיקה מעמיקה הודיעו הרשויות הנורווגיות כי לא נמצאו שום הוכחה לכך שהמוות קשור בדרך כלשהי לחיסון. חיסונים של פייזר, דיווחו של כתבנו בסקנדינביה, יגאל רום.
הגל הראשון של החיסונים בנורווגיה כלל מבוגרים בבתי אבות, הנמצאים באזורי סיכון גבוהים, הסובלים ממחלות נוספות שהדבקותם בקורונה מהווה עבורם סכנת מוות.
Norway has sought to ease concerns over the safety of coronavirus vaccinations following the deaths of a number of elderly nursing home residents.
בסוף השבוע הודיעה הרשות הנורווגית לתרופות ביחד עם המרכז האזורי למידע רפואי ש-23 מקרי מוות נגרמו אצל חולים שקיבלו חיסון ויש חשש סביר שמותם קשור לחיסון שקיבלו. הידיעה עוררה מיד תשומת לב בינלאומית גדולה ומובנת ביותר בגלל המעקב הקפדני אחרי תופעות לוואי שמקורן בחיסון. הנושא שב ונבדק ביסודיות, וכעת הודיעה רשות הבריאות הלאומית כי אין קשר בין מקרי המוות לבין החיסון.
Officials said that no link had been found after analyzing the deaths of 13 patients who had received their first dose of the Pfizer BioNTech jab.
מקרי המוות של אותם חולים אנושים אין בהם קשר לעובדה שחוסנו זמן קצר לפני כן, אומרת הדוקטור שרה ויקמן ויאטל, חוקרת בכירה במכון הרפואי. מדובר באוכלוסייה פגיעה במיוחד, היא אומרת, כ-300 דיירי בתי אבות בנורווגיה מתים כל שבוע, גם בלי הקורונה, וסביר שגם 6 ימים אחרי החיסון הראשון יהיו מקרי מוות. זה לא מלמד על קשר בין החיסון למוות, היא אומרת, אלא לעובדה שבקרב מבוגרים וחולים, סכנת המוות היא תמיד יותר מוחשית. לדבריה, המעקב אחרי תופעות ביניים לחיסון יימשך ללא הפסקה, אולם אין עדיין מקום למהר ולהסיק מסקנות. בנורווגיה, כמו גם בשוודיה ובדנמרק, ניתן לדווח אלקטרונית על תופעות לוואי אחרי החיסון. הדיווחים כולם נקלטים במרכז הבקרה הרפואי, בלי קשר אם מדובר במקור מקצועי או מקרי, ורשות הבקרה מקיימת גם קשר רצוף למרכזי דיווח בארצות השונות. ומאמר מוסגר, שמור כאן מקום לישראל מקום חשוב, ולא רק בגלל העובדה שמספר המחוסנים בארץ גדול במיוחד, ואיתו גם הדיווחים על תופעות לוואי. ועוד מאמר מוסגר, בנורווגיה, כמו בשאר ארצות סקנדינביה, ישנה היענות גדולה לחיסון. אולם ידיעה מסוג זה, הקושרת מקרי מוות לחיסון, עלולה לפגוע באמינות החיסון ולעלייה במסרבים להתחסן. יגאל רום, בקופנהגן.
אנחנו מכאן לבלרוס, מכה לנשיא לוקשנקו, פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית הודיעה כי החליטה לשלול מבלרוס את אירוח אליפות העולם שאמורה הייתה להתקיים בעוד 4 חודשים במינסק. ההחלטה הזאת זכתה לתמיכה בינלאומית, ועוד לוקשנקו שציפה להציג את אירוח המשחקים כהישג מדיני, רשם אכזבה קשה. הדיווח של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
סימנים ראשונים לחרם על נשיא בלרוס, אלכסנדר לוקשנקו. פדרציית האוקי קרח הבינלאומית הודיעה כי אליפות העולם באוקי קרח, שאמורה הייתה להתקיים בסוף מאי ותחילת יוני במינסק ובריגה בירת לטביה, לא תתקיים בסופו של דבר בבלרוס עקב חששות ביטחוניים בעקבות ההפגנות נגד הנשיא לוקשנקו ודיכוי המהומות האלים מצד כוחות הביטחון. החשש בקרב ראשי פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית הוא כי קיום המשחקים במינסק היה עלול לגרור גל של הפגנות המוניות של אזרחי בלרוס שהיו מנסים לנצל את הכיסוי התקשורתי העולמי על מנת להביע המחאה נגד הנשיא לוקשנקו, ובעקבות זאת כמובן גם סבב נוסף של דיכוי אלים של ההפגנות מצד כוחות הביטחון. בהודעה שמסרו ראשי הפדרציית ההוקי קרח הבינלאומית נמסר כי בשל בעיות בטיחות ונושאי ביטחון, מועצת פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית תעביר את משחקי אליפות העולם בשנת 2021 ממינסק. תתבצע הערכה של אפשרויות אירוח הטורניר האחרות. הביטול מגיע גם לאחר שמספר חברות בינלאומיות גדולות, ובהן חברת הקוסמטיקה ניבאה ויצרנית הרכב סקודה, הודיעו כי יבטלו את החסות שהעניקו למשחקים במידה והם יתקיימו במינסק תחת שלטונו של לוקשנקו. יושב ראש פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית, רנה פסל, אמר כי ראשי הפדרציה רצו לארח את המשחקים במינסק, מאחר וחשבו כי מדובר בצעד שיסייע לפיוס בין המפגינים ללוקשנקו, אבל כאשר הבינו כי המצב הביטחוני אינו מאפשר זאת, החליטו לבטל את קיום אליפות העולם במינסק. צריך לומר גם שהצעד הזה הפתיע את לוקשנקו, שלפני שבוע בלבד נפגש עם יושב ראש הפדרציה רנה פסל, והשניים אף התלוצצו על כך שחלו בקורונה והחלימו, ולכן הם יכולים לברך אחד את השני בכל דרך שירצו. סרטונים מהפגישה אכן הציגו את השניים מתחבקים בחיבוק חם. במהלך הפגישה דחק לוקשנקו בפסל לקיים את התחרות בבלרוס, ולא להיכנע ללחץ המפגינים. אפשר לשמוע את מה שאמר לוקשנקו.
Сумеет Федерация хоккея международная устоять против давления, несправедливого давления?
אז מה שאומר נשיא בלרוס אלכסנדר לוקשנקו, אם פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית מסוגלת להתנגד ללחץ הבלתי הוגן, אז אנו נארח את אליפות העולם. אם לטביה תסרב לעשות זאת, אתה יודע היטב שאנו נארח את אליפות העולם בבלרוס, וזאת תהיה אליפות העולם הטובה בהיסטוריה. אני בטוח שגם אתה משוכנע בכך. אם פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית אינה מסוגלת להתמודד עם הלחץ מהמעגל הפוליטי של כמה מדינות, אז אליפות העולם לא תתקיים בבלרוס. הכל תלוי כעת בך. בניגוד לאכזבה אצל לוקשנקו, ההחלטה של פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית זכתה לתמיכה פומבית. מנהיגת האופוזיציה בבלרוס, סבטלנה טיכנוסקיה, פרסמה הודעה בה נאמר כי אני מברכת על הודעת פדרציית ההוקי קרח הבינלאומית שלא לקיים את אליפות העולם 2021 במינסק. זהו צעד חכם מאוד, לתמוך בזכויות האדם וספורט הוגן ולא לתמוך במשטר בבלרוס. אנו שמחים שקולם של הבלרוסים נשמע. גם שר החוץ הצ'כי, תומאס פטריצ'ק, שנחשב כמבקר חריף של לוקשנקו, פרסם הודעה וקצנית בה נאמר דמוקרטיה אחת, לוקשנקו אפס. ניסן צור, פולין.
מכאן למצרים, שם עוסקים בסוגיה של, איך נאמר, מיניות ודברי מתיקה. אני אתן לך לספר את הסיפור הזה, אתה יודע מה? כתבנו לענייני ערבים רואי קייס.
צהריים טובים. תשמע, אירן, הרבה סיפורים אנחנו מקבלים מהאזור שלנו, אבל כזה סיפור אני לפחות לא נתקלתי בו, לפחות בשנים האחרונות. אז כמו שאמרת, אנחנו במצרים. תראה, שם בימים האחרונים הרשתות וכלי התקשורת צוערים, בגלל תיעוד של מסיבת יום הולדת במועדון ספורט אל-ג'זירה בקהיר. כמה נשים מבוגרות חריגו יום הולדת לאחת החברות והכינו קאפקייקס, אבל, ופה מגיע הטוויסט, הקאפקייקס היו בצורה של איברי מין. התיעוד הזה עלה לרשתות החברתיות, כמובן שהתגובות היו סוערות מאוד, תקפו את אותן נשים ואת התיעודים. מכיוון שזה מועדון ספורטיבי, אז משרד הנוער והספורט נכנס לתמונה, מתנהלת חקירה בנושא, הן אפילו עלולות לאבד את החברות בו, ואם זה לא מספיק, אז העופה של הקאפקייקס נעצרה לחקירה בגין מה שכונה פגיעה ברגשות הציבור, לא פחות, שוחררה ביממה האחרונה בערבות של 5,000 לירות מצריות, וגם המוסד ההלכתי אל-עזר במצרים, שצריך להבין, יצא בפתווה, פסק הלכה, נגד הקאפקייקס, בצורת איברי מין, והבהיר שאסור לעשות כזה דבר ולהפיץ תמונות כאלה מבחינה הלכתית. חברי פרלמנט נכנסו לעובי הקורה, ואני רוצה להשמיע לך ולמאזינים את השדרן המצרי המוכר והאהוב, עמר אדיב עצבני במיוחד בעקבות הפרשה הזו. הנה.
مش فاهم كانوا سعداء ليه انا ست وهي ماسكه الكعكه سعيده سعاده غير طبيعيه بس دي مش محتاجه دار الافتاء.
כן, זה עמר אדיב אומר אתמול בשידור. אני לא מבין למה הגברת הזאת כל כך שמחה כשהיא מחזיקה את העוגה, היא מאושרת באופן לא טבעי. לא צריך את המוסד ההלכתי אל עזר כדי להעביר שזה אסור, זה אסור. זאת לא מצרים, וללא נשים שמייצגות את מצרים. זה ממש סטייה מדרך הישר, לשון דבריו. סיפור ערן שמלמד אותנו עד כמה הנושא הזה של מיניות רגיש במצרים, צריך לומר, התמונות המקוריות צונזרו בכל כלי התקשורת בארץ הנילוס, שבסופו של דבר, צריך לומר, היא מדינה מוסלמית, החברה בה היא מאוד מסורתית.
כן, זה סיפור שצריך לומר, מצטרף לעוד פרשה בקווי מתארי די דומים, המדתה לדין של השחקנית המצרית רניה יוסף, שהסבירה בהסתמך על פסוק בקוראן, שיש לה זכות להתלבש בצורה חושפנית.
נכון, תראה, רניה יוסף היא שחקנית ותיקה כבר משנות ה-90, היא מאוד פעילה ברשתות החברתיות, ומעוררת לא מעט שערות. בשנים האחרונות היא בודקת את גבולות הגזרה של הממסד, או ליתר דיוק, זוכה לסיקור רב בשל מה שמכנים במצרים הלבוש החושפני שלה. לפני חודש היא לבשה סמלה לבנה, שעוררה הרבה מאוד תגובות בשל מה שנחשב חשיפת האיברים שלה. אבל אם זה לא מספיק, אז ברעיון שהעניקה לרגל תחילת השנה האזרחית החדשה, היא נשאלה לנושא וענתה תשובה שרק החמירה את המצב. בוא נשמע ואז נתרגם.
שכנת בפוסטן אביאף, ג'מיל. ولكن مؤخرت جبارزه جدا للجمهور
مؤخرتي انا بس مؤخرتي
كان هذا الشدران ده بالتلفزيون بعروس عراقي يقول لها انت مجيئه لي بسمنا لبنا يفا بس الاشوان שלך بوئلت مئود رانيا يوسف مشيبه راك الاشوان שלי الاشوانين של كل الاومنيات אבל שלי מיוחד אולי בגלל זה הוא בולט לדעתי אם יש לי משהו יפה כך היא אומרת ספרו על חסדי האל כלומר היא אומרת אם יש משהו יפה צריך לספר עליו לקחה מפסוק מהקוראן אז הביקורת הייתה מאוד נוקבת על יוסף אחרי שהתגעתה בזה ואפילו ציטטה פסוק מהקוראן כמו שציינו ובסופו של דבר מה שקרה זה שעורכי דין הגישו תלונות נגדה, 8 תלונות נגד רניה יוסף, והשלטונות החליטו להעמידה לדין בחודש הבא, בשל מה שהם כינו ביצוע מעשה פומבי מביש, ביזוי הדעת, יש כאלה סעיפים בחוק המצרי, ופה צריך להזכיר שלפני שנתיים רניה יוסף השתתפה בפסטיבל בקהיר, התלבשה באופן שנתפס גם אז חוספני, אז הייתה סמלה שחורה, עורכי דין הגישו תלונות נגדה, נקבע למשפט, היא התנצלה, אז עורכי דין משכו את התביעה, הפעם היא הגיבה על ההחלטה להעמידה לדין, יש לי אמון בבית המשפט המצרי, נראה אם באמת, אם הפעם היא לא תצטרך להתנצל, או שתרד מהעץ הזה כמו בפעם שעברה.
שאלה יהיו הצרות של המזרח התיכון, רואי קייס.
לחלוטין.
תודה.
תודה.
אחרי שהמוזיאון להיסטוריה האמריקנית הכריז על תערוכה בעקבות אירועי גבעת הקפיטול, במוזיאון העיר לונדון החליטו השבוע לרכוש את בובת המתי דמתי טראמפ לתערוכה בנושא מחאות פוליטיות. שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום ערן.
זה אותו בלון מתנפח שראינו אותו בהפגנות?
נכון, נזכיר שראינו אותו בהפגנות, זה התחיל בלונדון. זה התחיל בלונדון, זה אומן בריטי כמובן עשה את זה, אבל משם זה אגב המשיך לאירופה והמשיך אפילו גם למקומות בארצות הברית. מדובר על בובה מתנפחת ענקית, 6 מטרים. הסגנון הוא סגנון של פופ ארט, כן, עם פה כזה אדום, עם שיניים לבנות, שפוער את הפה, לא ברור אם הוא צועק או הוא מתלוצץ, והבלורית, הבלונדינית, כן, מנופחת מאוויר אם תרצה גם כן. אז המיוזיאום אוף לונדון החליט לרכוש את זה. צריך להגיד שהבלון הזה שיצרו אותו, האומן בט בונר בעצם פנה לגיוס המונים, כן, בזכות גיוס המונים והתגייסו מהר, לא הייתה בעיה, הוא אסף את הכסף ליצור את זה, כן, זה היה פריט די יקר, וכעת המוזיאון הזה שבעצם מתעקש ואומר, יחד עם זה שהוא רכש את זה, הוא אומר שלא מדובר כאן על מעשה פוליטי, זאת אומרת שרון אמנט המנהלת אומרת, אנחנו לא מוזיאון פוליטי, אנחנו לא נוקטים עמדה, אבל יש לנו באוסף שלנו למשל פריטים ממחאת הסופרג'יסטיות בזמנו באנגליה, ומהמחאות עכשיו שהיו בשנים האחרונות בענייני האקלים. אנחנו בעצם מספרים סיפור, מספרים את הסיפור של לונדון, והיות וזה התחיל בלונדון, הסיפור הזה בהחלט ראוי להיות מסופר שוב. גם בארצות הברית, מה שסיפרנו אתמול, וגם באנגליה, מבקשים בעיקר, אני חושבת, לספר לקהל הצעיר, זאת אומרת, לדור הבא, מה היה כאן, איך היה כאן, איך הייתה פה סכנה לדמוקרטיה ומזל אולי שהתגברנו עליה. זה בעצם התפקיד של המוזיאונים, איפה הם ימקמו את זה, זה עוד לא ברור, זה הרי פריט מאוד גדול. היא גם סיפרה מנהלת המוזיאון שהיות והם עכשיו בסגר וכל הפריטים עטופים, אתה יודע, כדי לשמור אותם, כמו אצלנו אגב בישראל, אז גם במקרה הזה זה בתוך מזוודה וזה מחכה. אולי אני אגיד גם מילה על ישראל, עידו מרקוס שלנו, אומן ישראלי, חיפאי, כבר צייר את טראמפ יותר מ-100 פעמים, גם הוא אגב לא עוסק בהכרח בדיוקנאות, אבל המין בלורית הצהובה המעניינת הזאת, והכובע האדום, אתה יודע, הקסקט שלו שהוא לפעמים לובש כאילו the all American, הם בעצם גירו את האומן הזה, שאני מניחה שגם היצירות שלו של 100 פעמים טראמפ כל פעם באיזושהי פוזיציה קצת אחרת, יגיעו בסופו של דבר למוזיאון. האיש הזה בהחלט היה פריט, אם אפשר לומר כך, מעניין בעולם האומנות.
כן, ואין ספק שעולם האומנות עושה ויעשה עוד הרבה מאוד כדי להכפיש את מורשתו של דונלד טראמפ, אם בצדק או שלא בצדק, זה אתם כמובן תשפטו. מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
וזאת כבר מישהי שיש סביבה הרבה יותר קונצנזוס, מלכת הקאנטרי, הזמרת דולי פרטון, מי שממנה את הסכום הראשוני של ניסוי חיסון הקורונה של חברת מודרנה, היא חוגגת היום 75, ואנחנו מכאן מברכים אותה בעוד הרבה מאוד חורפים ואביבים. Each step of the way, and I will always love you. I will always love you. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שלישי. העורך הוא זאב שניידר, המפיקה אורית שולצה, הטכנאים אמיר שמואלי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל. מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה. אנחנו נפגשים שוב מחר ב-2 בצהריים עם מהדורה החדשה של השעה הבינלאומית, וב-6 בערב מחר בטקס ההשבעה של ג'ו ביידן, החל בשעה 6 בערב עד 8 בערב. אנחנו נהיה עם כל הקולות מגבעת הקפיטול, בתקווה שאלה יהיו קולות של שמחה וחגיגות ולא של הפגנות ומחאה, אבל בין אם יהיו כאלה או כאלה, אנחנו נביא את כולם עליכם. להתראות. Treat you kind, and I hope that you have all that you ever dreamed of, and I wish you joy and happiness, but above all of this, I wish you love.